בנובמבר האחרון, אחרי כמעט 400 שנה, נפרדה ברבדוס, מדינת אי קטנה בים הקריבי, מהכתר הבריטי והפכה לרפובליקה. המהלך הזה, שהוא טכני בעיקרו, התאפשר במידה רבה בזכות ראשת הממשלה הקריזמטית והנחושה של ברבדוס, מיה מוטלי. 4 שבועות לפני טקס ההתנתקות החגיגי, עלתה מוטלי לנאום מול מנהיגי העולם בוועידת גלאזגו לאקלים. בנאום שהפך אותה להשראה עבור מיליונים בעולם, הטיחה מוטלי במנהיגים את האמת המרה. אתם מזהמים את כדור הארץ, ואנחנו משלמים את המחיר.
Do some leaders in this world believe that they can survive and thrive on their own? Have they not learned from the pandemic? Can there be peace and prosperity if one third of the world literally prospers and the other two thirds of the world live under siege and face calamitous threats to our well-being?
למדינות אי קטנות כמו ברבדוס נשקפת סכנה ממשית ומיידית בשל העלייה במפלס פני הים ואירועים אקלימיים קיצוניים שמתרחשים בתדירות ובעוצמה הולכות וגוברות. וחוסר הצדק הזה לא עוצר רק באיים קטנים. מאות מיליוני בני אדם שגרים על קו החוף או באזורים מוכי בצורת צפויים בשנים הקרובות להרגיש את השלכות משבר האקלים. מאז הנאום בגלאזגו ניצבת מוטלי בחזית המאבק לצדק אקלימי. היא מקדמת תוכניות כלכליות שיאפשרו למדינות החלשות להתמודד עם שינויי האקלים. תוכניות שמבוססות על הרעיון לפיו המדינות העשירות, אלה שאחראיות לרוב פליטות גזי החממה, צריכות לפצות את המדינות הקטנות, שמשלמות על כך את המחיר הגבוה ביותר. מדינות שרבות מהן עדיין נאבקות עם חובות ענק ומתקשות להתאושש מעברן הקולוניאלי. היי, אני רחל גולדברג ואתם על חוץ לארץ, פודקאסט חדשות החוץ של הארץ. בכל שבוע אנחנו מדברים על סיפור חדשותי אחר מהעולם הגדול. והפעם נדבר על המנהיגה האישה הראשונה של ברבדוס, שמצליחה לסחוף לא רק את המה, אלא את העולם כולו. וגם על הרעיונות שהיא מקדמת במטרה להציל את העולם מעצמו. שלום לשירה מייקין, כתבת בצוות גלובל של דה מרקר.
אהלן, תודה שהזמנתן אותי.
שירה, אז מה בעצם קרה בברבדוס בנובמבר האחרון?
אז ב-30 בנובמבר, שהיה גם היום שבו ברבדוס ציינה את יום העצמאות ה-55, לראשונה אחרי כמעט 400 שנה, אחרי 396 שנים תחת הכתר הבריטי, ברבדוס יצאה רשמית לעצמאות וגירשה את המלכה אליזבת השנייה מתפקידה הסמלי אמנם. בראשות המדינה, והכתירה במקום את הנשיאה של המדינה לתפקיד.
Gearing up for a moment in history, this island nation is making a strong statement about how it sees itself.
Independence always...
The Prime Minister of Barbados says the time has come.
We believe that the unfinished business ought not to go past the 55th anniversary of independence.
איך זה בדיוק קרה?
הרבה מאוד שנים, כבר משנות ה-70, מנסים בברבדוס להיפרד מהכתר הבריטי, וכל פעם העלו את זה למשאל עם או להצבעות בפרלמנט, אבל הם לא הצליחו לקדם את זה, בין היתר בגלל החיבה של התושבים לאנגלופיליה, מאוד אהבו את הכתר הבריטי, נקראו אפילו אנגליה הקטנה, הם הקפידו לנהוג בצד שמאל ולשחק קריקט, אבל בשנים האחרונות יש מגמה של היפרדות מהכתר לא רק בברבדוס, גם במדינות אחרות באיים הקריביים. ובשנה האחרונה, אני חושבת, או לפחות לפי ככה שיחות עם תושבים שם, המחאה בארצות הברית, בעקבות הרצח של ג'ורג' פלויד בידי שוטר, שעוררה את מחאת Black Lives Matter בכל רחבי העולם, הגיעה בין היתר גם לברבדוס. וזה דחף את הציבור עוד יותר לרצות להיפרד מעולה של המלכה.
למהלך הזה יש איזה שהן משמעויות מבחינה כלכלית או מדינית?
כמו שציינתי, זה באמת מהלך שהוא ככה יותר סמלי, היא בעצם מדינה עצמאית, אבל עכשיו היא כבר לא חלק מה-Commonwealth, מחבר העמים הבריטי. מנהיגות הנשיאה וראשת הממשלה של ברבדוס הצהירו שהן גם ינסחו חוקה, ממש צריך לקרוא את החודש או בחודש הבא, ובעצם הם יהפכו את עצמם לרפובליקה חוקתית, וברמה של המורל, אחרי שנה פלוס שנתיים של קורונה, מאוד מאוד פגעה בכלכלה של ברבדוס. אז אני רוצה לחשוב ומקווה שלפחות ככה בתחום המורל זה הרים להם את המצב רוח קצת.
אז הזכרת את המנהיגות של ברבדוס, והבולטת שבהן היא מיה מוטלי, ראשת הממשלה. היא גם אחת הסיבות לכך שהמהלך הזה קרה דווקא עכשיו. את יכולה לספר לנו מה הרקע שלה, מאיזה קריירה פוליטית היא הגיעה?
ראשת הממשלה מיה מוטלי, היא בת 56, לפני שהיא נבחרה לראשות הממשלה, אגב נבחרה, סחפה את הבחירות עם 70% מהקולות, כבשה את כל 30 הכיסאות בפרלמנט. לפני כן היא כיהנה כשרת אוצר, ובאמת ב-2018 היא נכנסה לתפקיד ראשת הממשלה.
מה הופך אותה לדמות כל כך בולטת בתוך המדינה?
אנשים מברבדוס שדיברתי איתם ובאמת שאלתי אותם מה כל כך מיוחד ואיך זה שהיא זכתה בכל כך הרבה מהקולות, למה דווקא היא? אז הם אמרו שני דברים, אמרו קודם כל המנהיגות הקודמת וזו שלפניה הם היו מאוד לא מרוצים ממנה. ודבר שני, יש בה משהו באישה הזאת שהיא מצליחה להלהיב, היא מצליחה לשבוט את כולם ולהעניק תחושה של תקווה, והיא נותנת תחושה שהיא באה לתת עבודה, שהיא בולדוזר. בין היתר, בגלל שהיא אישה, לא סתם אישה, היא אישה לא נשואה בלי ילדים, דמות פוליטית, היא ספגה רפש גם ממתנגדיה הפוליטיים וגם בתוך המפלגה שלה עצמה, בזמן שהיא רצה לראשות הממשלה, והיא עמדה זקופה וספגה את כל הדברים האלה ואת כל ההקנטות האלה ואת כל ההלבונות האלה ולא נתנה לזה להסיט אותה מהדרך, ואני חושבת שאנשים מאוד התרשמו מזה. אחת הפעולות הראשונות שהיא עשתה, אחרי שהיא כבשה את הפרלמנט, בעצם הפעולה הראשונה שהיא עשתה הייתה להחזיר חינוך גבוה חינם. יש אוניברסיטה אחת במדינה, והיא הכריזה על חינוך חינם. עוד משהו מרשים שהיא עשתה, אחרי באמת, כפי שציינתי, בהפגנות Black Lives Matter, שהגיעו אפילו לברבדוס, יש להם היסטוריה מאוד מורכבת עם העבדות ועם הבריטים, היא הורתה להסיר מהכיכר הלאומית את פסלו של האדמירל הבריטי הורשיו נלסון, שהוא אמנם גיבור לאומי בבריטניה, אבל נחשב לנוגש עבדים בברבדוס. ובמהלך הטקס היא הניפה את הטלפון שלה והראתה לקהל ששומר המסך שלה בטלפון זה בוב מרלי.
Anybody who knows my phones will tell you that I keep a picture of Bob Marley as my screensaver to remind me always that the mission of our generation is the mental emancipation of our people.
אז מוטלי הופכת לדמות מאוד בולטת בתוך ברבדוס, דמות שמעוררת הרבה עניין ותקווה, והיא מושכת גם תשומת לב גדולה בעולם. אחד הרגעים האלה היה הנאום שהיא נשאה בוועידת האקלים בגלאסגו בנובמבר האחרון, שעורר הרבה עדים. מה היא אמרה בנאום הזה? מה היו המסרים שלה?
בוועידת האקלים בגלאסגו כמעט כל ראשי המדינות נעמו, והיא הצליחה איכשהו באמצעות נאום באמת חזק, חוצב להבות, עוצמתי, משוך תשומת לב ולקבל סיקור בכל העולם, שזו לא משימה פשוטה. מה שהיא אמרה שם, היא אמרה בצורה מאוד בוטה וישירה, שמי שאחראי למשבר האקלים, אלה מדינות G20, כלומר 20 המדינות העשירות בעולם, היא אמרה את זה ככה, מדינות G20 אחראיות ל-80% ממשבר האקלים, אבל אני זו שסובלת מזה. עכשיו אני צריכה ללכת לנקות את מה שאתם זרקתם בחצר האחורית שלי. העניין הזה לא חדש שבאמת מי שגרם לזיהום זה המדינות העשירות ומי שמשלם את המחיר זה המדינות העניות. אבל אני לא חושבת שמנהיג של מדינה קטנה אמר את זה בצורה כזאת בוטה. ובלי קשר היא הקדישה באמת שנים לפני כן במדינה שלה למאבק נגד זיהום סביבה ונגד משבר האקלים ובירוי יערות, והצליחה להפוך את ברבדוס לחיל חלוץ בתנועה הסביבתית העולמית, ככה שהדברים שהיא אמרה הדהדו יותר.
Our world, my friends, stands at a fork in the road. One no less significant than when the United Nations was formed in 1945. But then the majority of our countries here did not exist. We exist now. The difference is we want to exist 100 years from now. And if our existence is to mean anything, then we must act in the interests of all of our people who are dependent on us. And if we don't, we will allow the path of greed and selfishness to sow the seeds of our common destruction.
באיזה אופן ברבדוס חווה את ההשלכות של משבר האקלים?
אז ברבדוס, שהיא אי, מדינת אי, נחשבת לאחת המדינות הכי פגיעות בעולם להשפעות שינוי האקלים. מראש זו מדינה שסובלת ממחסור במים, ובשל המשבר האקלים, אז מצב הבצורת שם הלך והחמיר, וזה הגיע לרמה שיש אזורים שלמים שאין להם הספקה של מים. הם סובלים גם מעליית פני הים, שכבר עכשיו מצמצמת את החופים שלהם, ומסכנת כפרים שממוקמים על פני המים. תושבי הכפרים כבר התחילו לעקור לתוך המיינלנד, פנימה. מי הים גם מזהמים את מאגרי המים המתוקים, שהם גם ככה מועטים שם. וכמובן, יש הוריקנים בשפע, כל עונת הוריקנים מחריבה שם בתים וכפרים שלמים.
ומוטלי בעצם לוקחת על עצמה, או מקבלת את התפקיד, לא רק להעלות למודעות את המצב של ברבדוס, ושל מדינות האיים בקריבים, אלא גם של האיים באוקיינוס השקט, והאיים המלדיבים, שהעלייה במפלס פני הים מעמידה את הקיום שלהם בסכנה, והיא הופכת להיות איזושהי מנהיגה עולמית שבאה לגייס את הקהילה הבינלאומית ולספק פתרונות למצב הזה.
בהחלט. מה שהיה מאוד חזק בנאום שלה, או בכלל בנוכחות שלה בוועידת האקלים בגלזגו, זה שמלבד הנאום הקריזמטי, הישיר, שהפנה אצבע מאשימה למדינות העשירות ובצדק, היא גם הגיעה עם הצעות כלכליות, מפורטות, בדוקות, קונקרטיות, להסדר חובות מבוסס עקרונות ירוקים. היא ממש מציעה כלים כלכליים חדשים שלדבריה יסייעו למדינות העניות להתמודד עם הנזקים של משבר האקלים ויחזקו בהם על הדרך את הצמיחה הכלכלית. אז ההצעה הראשונה היא פשוטה והיא נשמעת מאוד הגיונית. למה לא שאחוז אחד מכל ההכנסות ממחירת דלקים פוסיליים מזהמים במדינות העשירות, לא יעבור למדינות העניות, לקרן נזיקין מיוחדת שתוקם למדינות העניות. היא אמרה שמהלך כזה יבטיח יותר מ-70 מיליארד דולר בשנה. וכמובן, היא הבטיחה שרק מדינות שספגו נזקים בשווי יותר מ-5% מהתמ"ג שלהן יזכו לגישה לקרן. היא גם הסבירה שאי אפשר יותר לסמוך על פרמיות של ביטוח רגיל, כי זה פשוט לא מכסה את עלויות הנזק. ונתנה לדוגמה את ההרס שזרה הוריקן מריה בדומיניקה, שהיה שווה, רק ההרס היה שווה ל-226% מהתמ"ג.
איזה פתרונות נוספים היא מציעה?
הצעת הדגל שלה, שאליה היא מתראיינת גם למיטב עיתוני הכלכלה בעולם, היא להשתמש בקופה שכבר קיימת בקרן המטבע הבינלאומית, שאליה תורמות כל המדינות שחברות בקרן המטבע הבינלאומית, מוטלי מציעה להשתמש בקופה הזאת כדי להעביר מהמדינות העשירות למדינות העניות 500 מיליארד דולר בשנה, במשך 20 שנה, והיא רוצה שהכסף הזה לא ייכנס למדינות העניות כעוד חוב, כי המדינות האלה קורסות גם ככה מהחובות העצומים שלהן, אלא התקציבים האלה יוזרמו לפיתוח פרויקטים להתמודדות עם משבר האקלים ולהפחתת פליטות פחמן מהאטמוספירה, כמו למשל חשמל סולארי ומכוניות חשמליות וכל רעיון או פרויקט או מיזם שיכול להיות רלוונטי. וככה גם המדינות העניות יקבלו את התקציב באמת בשביל להתמודד עם משבר האקלים. גם יפתחו מיזמים חדשים ופרויקטים חדשים שיגדילו את הצמיחה שלהם. וגם המדינות העשירות ירוויחו. גם כי הם השקיעו בפרויקטים האלה, וגם כי כולנו נהנה מהפחתת פליטות הפחמן.
מוטלי באמת מתחילה להיות יותר ויותר מוכרת עכשיו בעולם, אבל היא לא הדמות הכי מפורסמת שיצאה מברבדוס.
התחרות קשה כשיש לנו את ריאנה, כוכבת הפופ. Work, 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 work. It's a me, I'll be work, 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 work. It's a me, do me, da, 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 da. חזקה והיפה ש... גם מוטלי מכירה בה, ובטקס העצמאות של ברבדוס הכתירה את ריאנה לגיבורה לאומית.
I'm so proud to be a Bajan. I'm gonna be a Bajan till the day I die. This is still the only place I've ever called home. Prime Minister Mia Motley, thank you so much for honoring me in this way. I have traveled the world and received recognitions, but nothing compares to being recognized in the soil that you grew in. So I thank you so much for this.
בעצם הגיבורה הלאומית הראשונה של הרפובליקה הצעירה, והכללה לנצנץ כמו יהלום, כמו בשיר שלה.
Shine bright like a diamond. שירה מקין, תודה רבה.
תודה רבה.
Shine bright like a diamond. ברבדוס, שאוכלוסייתה מונה כ-290 אלף איש, מתמודדת כיום עם כמה משברים שמותירים לה יכולת מוגבלת מאוד להתמודד בעצמה עם אתגרי האקלים. מגפת הקורונה פגעה בענף התיירות, שמהווה את עיקר ההכנסה שלה, וכתוצאה מכך כלכלת המדינה הצטמקה ב-17% בשנת 2020. התדירות הגוברת של הוריקנים, סופות טרופיות והחרפה בבצורת, מאיימים גם הם על ענפי התיירות והחקלאות שלה. הכלכלה המדשדשת אחראית במידה רבה לחוב הלאומי הגדול של ברבדוס ושל מדינות מתפתחות אחרות, אבל המצב הזה תרם לא מעט הקולוניאליזם. מאז 1625 הייתה ברבדוס בשליטה בריטית ופעלה כמושבה של עבדים שהובאו מאפריקה. כמו מדינות קריביות רבות אחרות, הייצוא המרכזי ממנה היה סוכר וטבק. כשברבדוס קיבלה עצמאות ב-1966, היא נדרשה לפתח את הכלכלה שלה ללא סיוע מספק מהקהילה הבינלאומית או מהשליטים הקולוניאליים שבמשך שנים רבות עשו בה רווחי ענק. באותן שנים, אזרחים שהייתה להם האפשרות היגרו ממנה לקנדה, ארצות הברית ובריטניה. בעשורים שחלפו, ברבדוס השקיע בתשתיות על מנת לפתח את ענף התיירות ולגוון את הכלכלה שלה. יש בה גם תעשייה של שירותים פיננסיים והיא משמשת כמקלט מס. ההסתמכות על ענפים האלה הופכת אותה לחשופה במיוחד לתמורות בכלכלה העולמית. ב-2008 למשל, היא שקעה בחוב כבד אחרי שהמשבר הכלכלי העולמי השפיע לרעה על מספר התיירים שהגיעו אליה. כדי להתמודד עם ההשפעות ההרסניות של משבר האקלים, ברבדוס זקוקה לכסף. אבל עם חוב לאומי מהגדולים בעולם, היא מתקשה להשיג אותו. זאת אחת הסיבות המרכזיות שמוטלי שואפת לייצר מערכת עולמית שתאפשר למדינות כמו ברבדוס להקצות משאבים לנזקי האקלים מבלי להידרש להגדיל עוד יותר את החוב שלהן. סיפורה של ברבדוס הוא בעצם סיפורן של מדינות רבות אחרות, ואחרי הפרסומת ננסה להבין האם האמביציה של מוטלי יכולה להציל אותן.
תגידו, מה אתם יודעים על הילדות של סבא שלכם? על ההורים של סבתא? לא הרבה, סביר להניח. אנחנו, היוצרים והמפיקים של עושים היסטוריה, רשת הפודקאסטים הגדולה והמובילה בישראל, יודעים איך להפוך את סיפור החיים של הגיבורים המשפחתיים שלכם לתוכנית אודיו דוקומנטרית כל כך מרתקת, עד שגם הנכדים והנינים שלכם יאזינו לה בהנאה וישמרו עליה כעל אוצר משפחתי שעובר מדור לדור. בקרו באתר הבית של סיפור משפחתי, familysounds.co.il. סיפור משפחתי, מתנה שנשמרת לדורות.
שלום לפרופסור דני רבינוביץ' מהחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב, מחוקרי האקלים המובילים בארץ ומחבר הספר כוחם של מדבריות.
שלום רחל.
אז ברבדוס היא מקרה אחד של חוסר צדק אקלימי, אבל זאת בעצם תופעה רחבה יותר, שמחלקת את העולם בין מה שמכונה הדרום הגלובלי והצפון הגלובלי. איך החלוקה הזאת נראית, ואיזה אזורים הם הכי פגיעים?
החלוקה הזאת היא פחות או יותר, אפשר להסתכל עליה בהיבטים היסטוריים, כחלוקה שבין האזורים הצפוניים של צפון כדור הארץ, שעברו את המהפכה התעשייתית מוקדם, כבר בתחילת המאה ה-19, שזכו למיטב היתרונות שנובעים מהמיקון ומהסגסוג שביחד עם המהפכה התעשייתית, אבל גם אם אנחנו נורים עדיין על, על צפון כדור הארץ, אלה הם המקומות שמהם הגיעו עיקר פלטות גזי החממה שגרמו לשינוי אקלים. בדרום לעומת זאת מתרכזות בעיקר מדינות שהעידן התעשייתי התחיל אצלהם מאוד מאוחר, מדינות עולם שלישי, שכמעט ולא תרמו להתפתחות משבר האקלים, כי הם כמעט ולא פלטו גזי חממה לאורך ה-150 שנים האחרונות, אולי עשו את זה רק בשנים האחרונות, ונוסף לזה גם רבות מהן, בעיקר אלה שנמצאות באזורים מדבריים וגם באזורי איים ומוקפות באוקיינוסים, צפויות לשלם מחיר הרבה יותר יקר על שינוי האקלים, מאשר נניח מדינות שנמצאות בצפון הממוזג, ששם גם אם יתחמם קצת, המצב לא יגיע לסיטואציה קיצונית מבחינה אקלימית. נמצאים שם רוב האוכלוסייה של כדור הארץ. באזורים הצפוניים, אומנם יש לנו את סין, בתור מרכז אוכלוסין מאוד גדול, אבל הדרום כולל את כל אפריקה ואת כל דרום אמריקה, את כל הודו, את כל אוקיאניה ומדינות דרום מזרח אסיה, אז למעלה ממחצית האנושות חיה בדרום. אז הצפון והדרום שונים אחד מהשני גם במובן האחריות להתפתחות משבר האקלים, וגם במובן החשיפה לתוצאות שלו.
וכשאנחנו מדברים על התוצאות שלו, בפני איזה סכנות האזורים האלה עומדים?
אז הסכנות משינוי אקלים, אנחנו נוהגים לדבר על 5 אשכולות עיקריים של סכנות. האחד הוא כמובן מדבור וירידה בכמות המזון שאפשר לייצר. השני הוא מצוקה של מים. השלישי זה עלייה במפלס של האוקיינוסים. הרביעי זה סופות טרופיות יותר חזקות ויותר משמעותיות בגלל הצטברות חום באוקיינוסים. והחמישי זה שינויים באזורי תפוצה של חרקים שנושאים מחלות. במקרה של איים למשל, באוקיינוסים הדרומיים, אנחנו בעיקר מדברים על 2 מתוך 5 אשכולות האלה. אחד זה עלייה במפלץ האוקיינוס, שעשוי להציף חופים ולהקטין את השטח היבשתי של המדינות האלה. והשני זה עלייה בכמות הסופות הטרופיות, שיכולות להיות קטלניות. נושא שלישי שמטריד חלק ממדינות האיים בחצי הכדור הדרומי, וגם מדינות אחרות בחצי הכדור הדרומי, זה כמובן מצוקה של מים. אז מתוך 5 האשכולות האלה, מדינות שנמצאות בדרום ובעיקר מדינות איים, חשופות לשלוש סכנות מאוד משמעותיות, שמעסיקות אותם כבר כמה עשרות שנים.
וכשאנחנו מדברים למשל על מקום כמו ברבדוס, שבאמת פגיעה באספקת המים שלה, זה אחת הסכנות המשמעותיות והמיידיות שניצבות לה בגלל שינויי האקלים, מה התקציבים גדולים של מיליארדים, במידה והיא תקבל, במידה ויועברו אליה, יכולים לעזור? כלומר, מה ניתן לעשות כדי להתמודד עם אירועי קיצון אקלימיים שכבר מתרחשים בפועל?
אז ברבדוס היא לא גדול, מקורות המים העיקריים שלהם נובעים מגשם. כשמשטר הגשמים משתנה, והוא כבר מתחיל להשתנות בגלל שינוי האקלים, היכולת של אי כל כך קטן לנקז ולהחזיק מים כשמקורם היחידי בגשם מאוד מאוד נפגעת. ואנשי ברבדוס וגם איים אחרים באזור של איי הודו מערבית, כבר מודעים לעניין הזה ורואים את מחזור המים הטבעי שלהם הולך ונפגע. כסף גדול שיגיע למשל ממדינות מתועשות בצפון, שכמו שאמרנו גם אחראיות יותר להתפתחות משבר האקלים, יכול למשל לממן להם התפלה. התפלת מים, כמו שישראל עושה וכמו שמדינות אחרות שאיתנות מבחינה כלכלית עושות, זה הספקת מים בטוחה שהיא בעצם לא תלויה בחסדי מזג האוויר. וזה למשל דוגמה מצוינת לסוג של תמיכה שברבדוס בא בתביעה הזאת אל מדינות הצפון וקובעת, אתם שאחראיות יותר להתפתחות משבר האקלים ואנחנו שנסבול יותר, אז בואו תעזרו לנו להתמודד.
מלבד העניין המוסרי והאחריות של הצפון הגלובלי למצב הזה, כדאי לציין שההשפעות לא יישארו רק בדרום.
בהחלט. אנשים לא צריכים להיות עם דוקטורטים במדעי כדור הארץ כדי להבין מה קורה ומה עומד לקרות בעשורים הקרובים. חקלאים יודעים טוב לזהות שינויים שכבר קורים וגם להסתכל קדימה ולתכנן את הצורה שבה הם התנהלו בעתיד. ואנחנו רואים את זה פעם אחרי פעם במחקרים ובסקרים שעושים גופים כמו הבנק העולמי וגופים אחרים, מחקרים חברתיים, שפונים לאנשים שחיים באזורים שהם אזורי חזית של אקלים, אזורים שהם פגיעים, ומגלים פעם אחרי פעם, כבר 15 שנה, שהמודעות ל- למה שהולך לקרות היא מאוד גבוהה בלי קשר לרמת ההשכלה. ואנשים כאלה בין השאר מביעים גם את אי הנוחות שלהם, ואת המחשבה המאוד מטרידה שהם יצטרכו לעזוב את מקומות המגורים שלהם. רק באזור שלנו אנחנו נחשפנו לטרגדיות העצומות גם בסוריה וגם בסודן, שבכל אחת מהם בסיטואציה קצת אחרת ובדינמיקה קצת אחרת היה תפקיד מאוד מאוד מכריע לשינויי אקלים ולבצורות ארוכות בטרגדיות שהתפתחו שם בשנים האחרונות. גם כאן אנחנו צופים שבדרום תהיה הרבה יותר נטישה והרבה יותר התפתחות של מה שאנחנו מכנים פליטי אקלים, שיעזבו את בתיהם, לפעמים יעקרו בתוך מדינותיהם, אבל בהרבה מקרים יגיעו גם למצב של מעבר ממדינה למדינה, בעיקר אוכלוסיות עניות, שחיות באזורי פריפריה, שתלויות בחקלאות, ושנמצאות באזורי חזית שגובלים במדבריות, ששם השינוי האקלים אפילו קלים יכולים להפוך שטח או אזור שהוא היום פרודוקטיבי ומייצר מזון, לאזור שלא יכול להחזיק את עצמו, לא יכול להחזיק את האוכלוסייה שלו ולפרנס אותה, וזה המתכון להיווצרות של גלים משמעותיים של פליטי אקלים.
אז איזה הצעות ופתרונות יש על השולחן לחלוקה תקציבית שתקל את היכולת של המדינות האלה להתמודד עם שינויי האקלים, והאם יש סיכוי ליישם את ההצעות האלה?
אז אני אומר שתי שאלות מצוינות. הרעיון שמדינות הצפון המתועשות, אלה שעברו את הטיוס מוקדם ונהנו במיוחד, נהנו יותר מהמודרניזציה ומהסגסוג שבה הייתה, הרעיון שהן יממנו את ההתמודדות באזורי הדרום העניים יותר, הוא כבר קיים בתוך העולם הזה של אמנת האקלים של האום מאז שנות ה-90. ולפני בערך 10 שנים החליטה ועידת האקלים של האום, זאת שמתכנסת פעם בשנה ולאחרונה בגלאזגו, כבר לפני 10 שנים הוחלט על הקמה של קרן ההסתגלות, שהכסף שמגיע מהצפון יועבר למדינות הדרום, כדי לאפשר להם למשל להקים מפעלי התפלה, או לעשות מהלכים אחרים שיעזרו להם להסתגל לשינויים שצפויים להם. אלא מה? שהקרן הזאת שהייתה אמורה לכלול $100 מיליארד כבר בשנת 2010, קמה בכל ענות חלושה, ולא התרוממה אף פעם לרמות ש... הוועידה של האום קבעה להם. אין עוד $100 מיליארד בקרן הזאת, היא מתמלאת מאוד לאט, ואחד מהדברים שקיווינו שיקרו בגלאזגו, האמת היא שאנחנו מקווים משנה לשנה בכל כינוס נוסף של ועידת האקלים של האום, זה שהקרן הזאת תהפוך להיות לשחקן מאוד מרכזי בעולם הפיננסי ובעולם של תמיכה והעזרה בין המדינות העשירות למדינות העניות. זה עדיין לא קרה. היום כבר נשמעים קולות שאומרות שאומרים $100 מיליארד זה לא יספיק.
This visit is a visit of solidarity. And that solidarity is entirely justified because these countries and Barbados in the first line are the main victims of the inequality that prevails in the world. And here we see what Barbados is doing, protecting the coastline because of the rising sea waters. But of course, small countries, small island countries all around the world cannot do it without much more support to build resilience, to prepare the land and the people for the devastating impact of climate change.
אז דיברת באמת על קרן כזאת שלא הצליחה עד עכשיו להגשים את היעדים שלה. האם לכניסה של דמות כמו מיה מוטלי לבמה הפוליטית יכולה להיות השפעה ממשית? כלומר, היא מאוד נוכחת בתקשורת, אבל היא יכולה באמת להביא לאיזשהו שינוי מדיניות?
אני חושב שיותר קל להזדהות איתה ולפתח אליה סימפתיה ואמפתיה ומאוד להתרגש מהדברים שהיא עושה, מאשר באמת לקחת את הרעיונות שלה ובעיקר ראשי מדינות ואנשים שהם מחזיקים בכוח, אם זה בבנק העולמי ובקרן המטבע ובמקומות אחרים, ולפעול על פיהם. אני חושב שלצד האמפתיה והסימפתיה שהיא מעוררת, ואפילו ההשראה שהיא מעוררת, אני חושב שבגלל שהיא מייצגת מדינה כל כך קטנה, ו-let's face it, די שולית בפוליטיקה העולמית, אז אני קצת ספקני לגבי היכולת שלה באמת לשנות את המציאות הפוליטית. המציאות הפוליטית תשתנה בוושינגטון, היא תשתנה במוסקווה, היא תשתנה בבייג'ינג, כשאלה יישרו קו למשל עם מדינות מערב אירופה, שכבר כמה וכמה שנים מובילות ומציגות דוגמה חיובית להתמודדות עם שינוי אקלים, אבל עיקר העבודה הפוליטית עוד לפנינו.
האם בעוד כמה עשרות שנים המדינות האלה פשוט ייעלמו מעל פני העולם ויהפכו למקום שאנחנו מספרים עליו לנכדים שלנו?
יותר מזה, השאלה היא לא רק אם מדינות האיים הקטנים תשרודנה או תוצפנה או תתייבשנה, אלא גם הרבה מאוד מדינות מעבר אליהם. יש קבוצות מאוד משמעותיות מהמין האנושי שהחיים שלהם עומדים להשתנות באופן דרמטי. אי אפשר להגזים באמירה הזאת שאנחנו באמת נמצאים בעשור קריטי, שחלון ההזדמנויות שלנו הולך ומצטמצם. כשאם לא נצליח לצמצם את הפליטות ולעשות את המעבר מאנרגיות של דלק מחצבי לאנרגיות מתחדשות מהר, הוא התחיל כבר, והוא קורה, הוא קורה בכל מקום, אבל הקצב שלו עדיין לא מספיק מהיר, ולא נצליח לעצור את ההמשך הדחיסה של גזי חממה לאטמוספירה, ובעקבותם את התפתחות אפקט החממה, אז אם לא נעשה את זה בעשור האחרון, אנחנו עלולים למצוא את עצמנו במצב שהאקלים, כמו שאנחנו נוהגים לומר, יצא משליטה. זאת אומרת שתתחיל עלייה עוד יותר מהירה ממה שאנחנו צופים, ויתחילו סדרה של משובים, מנגנוני לופים כאלה של פידבק, שבו ההתחממות גורמת לתופעות שגם הן בעצמם מגבירות את ההתחממות. ואז באמת הסיטואציה תהיה קשה גם למדינות האיים הקטנים וגם להרבה מאוד מקומות אחרים.
פרופסור דני רבינוביץ', תודה רבה לך.
תודה לכם.
עד כאן הפרק השבועי של חוץ לארץ, פודקאסט חדשות החוץ של הארץ. אתם מוזמנים להזין לפרקים הקודמים שלנו באתר הארץ ובכל אחת מאפליקציות הפודקאסטים. תודה לאסף פרידמן, אמיר פקטור, שני אבירם, יונתן מניאביץ' ורועי סמיוני. נשתמע בשבוע הבא.